ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ודבר השם אל משה ולאהרון לאמור, איש על דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. יש מדרש שהבקשה הזאת לא באה מצד, המצווה הזאת לא באה מצד הקדוש ברוך הוא שרצה לצוות את ישראל, אלא באה מצד ישראל עצמם, שהם ביקשו שיהיה סדר. שישראל במתן תורה ראו את המלאכים בשמיים מסודרים לפי סדר, אז ביקשו שגם הם יהיו מסודרים לפי סדר. בעקבות זה הקדוש ברוך הוא נתן לו את המלאכים שבשמיים מסודרים לפי תפקידים שלהם, מלאכי דין, מלאכי רחמים, לפי תפקידים שלהם. אז גם בארץ החלוקה היא לפי התפקידים שלהם, אלא שכל שבט יש לו תפקיד משלו, לכן החלוקה היא כאן לפי השבטים. יש תכונות תורשתיות שעוברות בשבט, לא לדבר על שבט הלוי שיש לו מצוות מיוחדות, אבל גם שאר השבטים יש דברים תורשתיים בשבט. הגמרא מביאה על איש אחד שעל כל דבר היה מדון ודיני, הוא לא היה מסכים לפשרות, צריך דווקא משפט. אז הוא אומר, אמר שמסור שהוא משבט דן, דן ידין אבו, אז הוא רוצה דווקא משפט. זאת אומרת שאין אנשים וטרנים בדן, אבל כנראה שיש תכונה אופיינית בשבט דן. ואיש אחר שהיה אומר תמיד שכל כך טוב לגור על חוף הים, אז מתחו מסור שהוא משבט זבולון, שזבולון בחוף ימים ישקוד. אז יש תכונות אופייניות. יונה כשהוא בורח מלפני השם, בורח לים, אז גם כמו שהיה לו שייכות לשבט זבולון, אז בורח לים. כמובן כל השבטים ששווים בתרי"ג מצוות, הם מחייבות את כולם. חוץ מזה שיש מצוות לכהנים ולמלך וכדומה, אבל מצוות בעצם שייכות לכל ישראל. אבל בתוך מסגרת התרי"ג מצוות, בכל זאת יכול כל אחד למצוא את התפקיד המיוחד לו. תזמורת, שכל כלי מנגן אחרת, אבל ביחד הם מצטרפים לתזמורת שלמה, ושיר או ניגון שהחליטו עליו. כך גם כלל ישראל, כל אחד מנגן את תפקידו הוא, וביחד הוא מצטרף לניגון השלם שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. הפסוק אומר, מונה מספר לכוכבים וכולם שמות יקרא. מה הרבות הזאת פה קורה שמות לכוכבים? גם להבדיל בני אדם קוראים שמות לכוכבים. מה הרבות הזאת פה קורה שמות לכוכבים? כשהקדוש ברוך הוא נותן תפקידים לכוכבים, אנחנו לא יודעים מה תפקיד כל המספר העצום של כוכבים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אבל צריך לדעת שכל אחד מהם יש לו תפקיד משלו. השם לא ברא דברים לבטלה. חלק אולי פועל על כוח המשיכה שיתאזן, הרי זה מהפלאים שבבריאה. איך כוח המשיכה וכוח הדחייה מאזנים זה את זה? אילו כוח המשיכה, אני מדבר רק על מערכת השמש, אילו כוח המשיכה היה קצת יותר חזק, אז היינו כולנו נשרפים מהשמש. ואילו כוח הדחייה היה יותר חזק, היינו מתרחקים מהשמש וקופאים למוות. הקדוש ברוך הוא עשה איזון נפלא שהמשיכה והתחייה יעזנו את זה, ורק במערכת השמש, בגוף שלנו אותו דבר. הגוף שלנו בנוי מאטומים, מחלקי אטומים, פרוטונים וכדומה. איום כוח המשיכה היה קצת יותר חזק, היינו מתכווצים כראש של סיכה, איום כוח התחייה יותר חזק, היינו מתפזרים לארבע רוחות השמיים. כשפוך הוא ברא איזון נפלא בין המשיכה והתחייה של החלקיקים בגוף שלנו, בנועד שלנו, של כל הבורים, שיעזנו זה את זה. היום טיפשי אומות העולם אומרים שהבריאה התחילה עם ביג בנג, עם פיצוץ גדול. ראיתי כמה תוצאות של פיצוצים ולא ראיתי שנהיה סדר נפלא כזה כמו שיש בבריאה. זה לא פיצוץ, זה דבר מכוון ועשוי בחוכמה נפלאה הסדר בבריאה. השמיים מספרים כבוד כל, כשמסתכלים לשמיים למערכת הכוכבים רואים את חכמת השם בכל דבר. כל בשר ודם, כל צומח, כל אחד נברא מטיפה. היום מדברים על ה-DNA שיש לכל אחד. כל ה-DNA שלו היה מקופל במה שקיבל מעבודה, ולפי זה יש לו עיניים ואוזניים והכל מסודר. צמח, כל צמח לפי הגרעין שלו. מגרעין של תפוח יוצא תפוח, מגרעין של אגס יוצא אגס. הכל מסודר כל כך יפה, מקופל לתוך גרעין קטן או טיפה קטנה. זה פילי פלאים שמסתכלים. מי שרוצה לראות, השמיים מספרים כבוד כל. מי שלא רוצה לראות, אז לא יעזור שום דבר. מי שרוצה את העיניים לא רואה כלום, אבל מי שרוצה לראות יכול לראות את הפלא, את השגחת השם בבריאה הנפלאה. קדוש, 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 עושים צלוקות. אז התרגום מפרש קדיש בשביל ממורמי לאבית שכנתי קדיש אל הרער עבד גבורתי. חשבתי שהפשט הוא שכמו שקדיש בשביל ממורמי לאבית שכנתי, שאנחנו לא מבינים מה זה, מה זה מלאכים, מה ההבדל בין מלאכים ושרפים ואופנים. אומרים את זה בתפילה, אבל אין לנו מושג מה ההבדלים ביניהם. נסתר מעיניהם. אז כך גם קדיש על הרב עבד גבורת, גם על הארץ, מה שאנחנו רואים, אנחנו לא מבינים איך זה. המדענים מסבירים את החוקים שיש, אבל למה החוקים האלה, המדענים לא מסבירים איך נוצרה התורשה, ה-DNA, כוח המשיכה, כוח הדחייה, כל הדברים, אין להם הסבר. ככה זה, זהו זה. זה ממש קדיש על הרעובת גבורתי. שאנחנו אין לנו מושגים, אנחנו רואים את הארץ, על הארץ המדברות, זה קדוש, זה מופרש מאיתנו, ולא, לא מושג בשבילנו, כמו שהמלאכים בשמיים לא מושגים לנו, גם על הארץ לא מושג לנו. רק רואים את קדושת השם, את גבורת השם, את חוכמת השם, ובבריאה. בער לא ידע, אוכסיל לא יבין את זאת. למשל, מי שיש לו קושיות מסוימות על הבריאה, קושיות, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יש קושיות. אז אמרו את זה, את המשל, איש בער לא ידע, אוכסיל לא יבין את זאת. לקחו אדם שלא מבין כלום באסטרונומיה, בפיזיקה, בכל שאר הדברים, הביאו אותו לכאן השילוח של הטילים, קייב קנדי, והראו לו את המכונות הנפלאות שם. אז הוא מצביע על כפתור מסוים, אומר, לא מבין למה הכפתור הזה דרוש. אז אמרו לו, טיפש, כל השאר אתה מבין, רק זה אתה לא מבין, הכל אתה לא מבין, איך זה פועל. אז כך, כשיש קושיות על הבריאה, איש מער לא ידע שום דבר, והציל חושב שאת זאת הוא לא מבין. את הכל אנחנו לא יודעים, לא מבינים. זה דברים נפלאים, קיימים, אי אפשר להכחיש אותם. כוכבים יחד יוצרים את כל כוח המשיכה וכל שאר הכוחות בעולם. אז כל נפש בתזמורת יש לה את התפקיד המיוחד לתן כחוכבי השמיים, כמו שהכוכבים כל אחד יש לו התפקיד, כל אחד בישראל, גם אומות העולם במידה מסוימת, אבל עוד יותר ישראל, כל אחד בישראל יש לה תפקיד המיוחד בבריאה, יחד עם זה שכל אחד חייב תרי"ג מצוות. בכל זאת, בתוך מסגרת התרי"ג מצוות, כל אחד יש לה תפקיד המיוחד לו. לא מותר לומר שזה הסמיכות, קראנו בסוף פרשת שעבר בכל מעשר בקר בצון, כל אשר יעבור תחת השם ותעשירי קודש לשם, לא יבקר בין טוב לרע ולא יבירנו. הבהמות עוברות, אתה סופר אותם, אסור לבקר בין טוב לרע, בין טעם ובעל מום, מעשירי קודש וזהו זה. אבל בני אדם הם לא בהמות, שמי את ראש קודם, נסל, זה לא בהמות, כל אחד יש לו התפקיד המיוחד שלו, השם מבקר בין טוב לרע. אחד יש לו חלק בגן עדן וחלק בגיהינום, זכה צדיק נותן חלקו וחלק חברו בגן עדן, נתחייב רשע נותן חלקו וחלק חברו בגיהינום. אדם יכול לצאת מגבולות מסומנים לו, יצאת לטובה או חס ושלום גם לצד השני, יש לו בחירה לצאת מהגבולות, צריך לשאוף לגדלות, לא להסתפק ומה שיש צריך לשאוף, מה שיותר גדלות. חז"ל אומרים ש שמשה רבינו מתפלל להיכנס לארץ ישראל, יש פה עוד מה לא רב לך, למה? מפני שהוא אמר לקורח ולאנשיו רב לכם בני לוי, אתה אומר רב לכם אז הוא גם רב לך. מה פירוש? משה כדין נלחם עם כוח ועדתו, משה צודק בכוח ועדתו, הם רשאים שהם חולקים על משה, ודאי שמשה צודק, ודאי שבני כוח, שכוח היה צריך להיות לוי, ובני ראובן היו צריכים להיות ישראלים ולא לבקש כהונה, אבל מצד שני השאיפה לגדלות היא שאיפה רצויה. שמשה השתמש בביטוי רב לכם בני לוי, שזה יותר מדי אתם מבקשים, על זה הקשבור מדקדק איתו, עם צדיקים הקשבור מדקדק כחוט השערה, כל שכן עם משה רבינו. אתה אומר שיש גבול לשאיפות, אז גם לשאיפות שלך יש גבול. אתה רוצה ארץ ישראל, אני לא נותן לך את ארץ ישראל. כפי שאמרת רב לכם שיש גבול לשאיפות, אז גם לשאיפות שלך, הרי השאיפות של משה כולם קודש לעבוד את השם בארץ ישראל, ובכל זאת נענש כאן על שישתמש בביטוי רב לכם בני לוי. צריך לדעת שברחניות אין גבול, כמו שאומרים השמיים זה הגבול, אין גבול לשאיפות ברחניות. בגשמיות זה טוב שבאדם יהיה מסתפק במועט, אבל במוחניות זה לא טוב שאדם יהיה מסתפק במועט. צריך לשאוף לגדלות כמה שאפשר, גדלות בתורה, גדלות במעשים טובים, גדלות בכל הדברים, במידות טובות, בכל השטחים גדלות. חנה מבקשת בן מהקדוש ברוך הוא, אם השם ייתן לה בן זה יפה מאוד, אבל לא, היא מבקשת בן ששקול כשני אנשים, זרע אנשים. אמרו חזל בן ש... כמה פירושים בחזל, לא לביטוי זרע אנשים, אבל אחד הביטוי הם פירושים בחזל, זרע ששקול כשני אנשים. טוב, יהיה כמו שניים, לא, היא לא מתכוונת לסתם שניים, אפילו לא כמו... כמו נגיד יהושע וכלב שהם גדולי עולם, היא רוצה זרע ששקול כמו משה ואהרון, לא פחות, והיא זוכה לזה, מפני שהייתה לה שאיפה הזאת, גם זוכה לזה שכתוב משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, ששמואל שקול במידה מסוימת כמו משה ואהרון, כמובן לא בכל דברים, אין נביא כמו משה, אבל באיזה בחינה ששמואל שקול כמו משה ואהרון, מפני שחנה התפלה על זרע אנשים, אז זוכה לזה. צריך לשאוף לגדלות, אז אפשר לזכות לגדלות. כמובן לא רק לומר את המילים, שזאת שנייה באמת שאיפת הנפש. ולמלאכי השועט כתוב בחיות רצו ושוב כמראי המזק. ומה זה רצו ושוב? רצות לכיוון השכינה וחוזרות, נרטות אחורה, אבל כל הזמן גם רצה וגם שוב. שמבחינת אהבה השאיפה צריכה להיות להתקרב לשכינה משהו יותר, מבחינת יראה צריך להירתע אחורה. אז החיות יש להם גם אהבה וגם יראה, גם רצה וגם שוב. על משה רבינו בגמרא יש לכאורה מחלוקת, משה עשה בסנה ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. יש מאמר שבזכות ויסתר משה פניו זכה לקרן אור פניו וכן הלאה. יש מאמר שהשם אמר למשה כשרציתי לא עוד לך אתה לא רצית, אז כשאתה רוצה אני לא אראה. אז נראה מחלוקת בחז"ל, אבל לפי מה שהיום לומד מורי רבי הרב דסלר זכרונו לברכה, בהגדה אין מחלוקת שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מצד היראה, משה באמת צריך להסתיר את פניו, זה היה בשום, הוא צריך להסתיר את פניו, אבל מצד האהבה צריך להשתדל לראות מה שיותר. אז מצד היראה יש, הוא מקבל שכר, יש להסתיר את פניו, מצד האהבה יש תביעה, למה לא רצית עוד יותר? זה לא סתירה, שני הדברים קיימים. משה רבינו כנראה היה לו נקודת היראה יותר חזקה ונקודת אהבה בדבר הזה. חס ושלום אנחנו לא יכולים למדוד את משה רבינו, נהיה אנחנו שנמדוד את משה רבינו, אבל הגמרא כנראה מוצאת כאן איזה חיסרון באהבה, אבל מעלה גדולה ביראה של משה רבינו. של דביקות בשם, גם כן אחד מתרי"ג מצוות, כל אחד חייב, אבל לא כל אחד משיג את השלימות. ברמב"ם במורה נבוכים שרק ארבעה השיגו את השלימות בדביקות בשם, שלושת האבות ומשה רבינו. אז מה הפשוט אחרים? אהרון לא היה דבוק בשם, שאר הנביאים לא היו דבוקים, ודוד המלך ושאר הצדיקים לא היו דבוקים, אבל לדבקות המוחלטת הגיעו רק ארבעת האלה. אבל בכל זאת מצוות דבקות מתחיימת על ידי כל אחד לפי ערכו. מי שלא זוכה להגיע להרבה, אז יש החובה גם מה שחזר הוא להידבק במידותיו יתברך. מהו רחום, אף אתה תהיה רחום, מהו חנון, אף אתה תהיה חנון. וגם החובה להידבק בתלמידי חכמים, ואמרו שאי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא כי הוא אש אוכלה, אלא להידבק בתלמידי חכמים, לעשי את ביתו לתלמיד חכם, לעשי את בת תלמיד חכם, לעשות פרגמטיה לתלמיד חכם. אז מי שלא יכול בדרכים אחרות מקיים בדרך זאת את הדבקות, גם כן מקיים את המצווה, אבל יש דרגות יותר גבוהות במצווה, עד לדרגה שרק משה רבינו והאבות הגיעו אליה. אז כך גם בשאר תרי"ג מצוות, כל תרי"ג מצוות מחייבות את כולנו, אבל כל אחד מקיים מפי דרגתו ועל פי הניגוד המיוחד שלו את כל תרי"ג מצוות יחד. עד כמה שאנחנו זוכים לקיים איזו תזמורת שלמה לפי רצונו של מלך מלכי המלכים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.